אז בוקר טוב לכולכם. היום אנחנו בפרק 17 בספרו של סוואמי סטיאננדה, והפרק פותח בפרק נוסף בלימוד על בקטי. אז כבר היו לנו כמה קטעים של הלימוד, והיום קטע נוסף, קטע מאוד, בעיניי מאוד חשוב ומאוד מבטא את המהות של הבקטי. אז הוא מתחיל בזה שהוא אומר שהזרעים של בקטי נמצאים בלב כל אחד מאיתנו. בדרך כלל הם חבויים עמוק בתוכנו, והם מחכים לנבוט. אבל כדי שהם יוכלו לנבוט, אנחנו צריכים להשקוט אותם. והמים שהם מחכים להם זה השאיפה שלנו, ההשתוקקות שלנו לנשגב. וההשתוקקות הזאת, או הכמיהה יותר נכון, אל הנשגב, תגרום להם בבוא הזמן לנבוט באופן ספונטני. לא צריך להוסיף שום דבר, הם כבר שמה. כל מה שנחוץ כבר נמצא בתוך הזרע, הוא אומר. הזרע יש בו את כל מה שדרוש לצמיחתו ולפריחתו וכך הלאה. אנחנו רק צריכים לתת להם צ'אנס. והצ'אנס הזה זה הכמיהה שלנו. והוא אומר שכל אדם בפוטנציאל הוא בקטה. אבל בדרך כלל הבקטי לא מצליחה ללבלב, בגלל שהיא מכוסה במעטה כבד של אי-הבנה, של דעות שגויות, של נגעים שונים, של דוגמות, כל מיני אמונות שיש לנו. והוא אומר גם אומללות, חוסר שמחה. והוא אומר בעצם, כל אדם מגיע לו, הוא אומר, להפוך לבקטה אקסטטי, מלא אקסטזה, כי בכל אחד יש את הפוטנציאל להתחבר לעולם פנימי שהוא לגמרי מעבר למגבלות של הפרט, של האינדיבידואל. אז לכל אחד מאיתנו יש את המיינד האינדיבידואלי שלו. וכשהוא אומר המיינד האינדיבידואלי שלו, הוא לא מתכוון דווקא לאישיות שמאפיינת כל אחד מאיתנו, לתכונות האופי הייחודיות לנו, אלא פה הוא מתכוון לגרעין של ההכרה שלנו, של המודעות שלנו. הוא מתכוון למשהו עמוק יותר וקדום יותר. למיינד עמוק הוא מתכוון. והוא אומר שרובנו חיים בפריפריה של המיינד. אנחנו חיים על פני השטח. אנחנו לא מצליחים לצלול פנימה. אבל האפשרות, ההזדמנות, לתפקד יותר קרוב למרכז, תמיד קיימת, תמיד זמינה. ובגלל הפוטנציאל הזה שיש בכל אחד מאיתנו, לתפקד ברמה יותר קרובה אל העומק הזה, למרכז הזה שהוא עמוק יותר, מהסיבה הזאת גם הבקטי חבויה בנו כפוטנציאל. רדומה, מחכה ללבלב. וככל שאנחנו מתקרבים אל המרכז, ככל שאנחנו צוללים יותר אל עומק ההוויה שלנו, ככה מעצמה תתעורר הבקטי. התחושה של בקטי תבוא מעצמה. לא צריך לעשות כלום. ככה שהוא אומר, כל אדם הוא בעצם בקטה, אלא שאצל רוב האנשים זה לא מופיע בחוויה שלהם, הם לא חווים את זה, בגלל חוסר ידע על האפשרות הזאת שקיימת בשביל כל אחד מאיתנו, ובגלל המעטה הכבד של ההשקפות השגויות, מה שמנינו קודם, הדוגמות, הנגעים. לא צריך לייצר את הבקטי באופן מלאכותי. לא צריך לטפח אותה באופן מלאכותי. היא כבר קיימת, וכל מה שצריך זה לאפשר לה לנבוט ולפרוח לפרח יפה. הוא מצטט פה את סוואמי שיבננדה, שהיה הגורו שלו. הוא אומר, החוק של החיים זה אהבה. ולאהוב זה לממש את החוק הזה. וכשמממשים את החוק הזה, זה מוביל אותנו לשלווה נצחית ולאושר נצחי. כשעברתי על החומר לשיעור הזה, אז ראיתי שיש פה המון המון פנינים, כאילו חבל לדחוס את כולם לשיעור אחד, אז החלטתי לקצר, אבל תעצמו רגע את העיניים. ואני אקריא לכם שוב את הדברים שכבר הקראתי, אבל עכשיו אני הייתי רוצה שפשוט תנו להם לחלחל אל לבכם. סוואמי שיבננדה אומר, אהבה היא החוק של החיים. כשאנחנו אוהבים, אנחנו מקיימים את החוק הזה. כשאנחנו מקיימים את החוק הזה, זה מוביל אותנו לשלווה נצחית ולאושר נצחי. אני יכולה לפקוח את העיניים. זה כאילו כל כך פשוט. זה כל כך פשוט. אפשר לשים בצד את הכל, רק את זה. אבל מה, יש את כל המעטה, איך נפטר ממנו. אז בשביל זה כל השאר. אבל זה הכל. זה הלב. זה הכל. עכשיו הוא עושה כאן הבחנה בין אהבה שהיא באה מאגו ואהבה שהיא לא באה מאגו. הוא אומר, זאתי שבאה מאגו, זאת אהבה שאוהבת אדם אחר, או את האל, או מישהו קדוש, מלווה בציפייה לתמורה, לתגמול. אומרת, אני אוהב אותך או אותך, אם תאהבי אותי חזרה, אם whatever, התנאים שלנו. הציפייה שלנו שנקבל בתמורה. וזאת הצורה הנפוצה ביותר של אהבה, ובעצם זה אהבה שאנחנו אוהבים את עצמנו, זאת אהבה אגואיסטית. אנחנו רוצים משהו לעצמנו, ולא למען מישהו אחר, בעצם. פה אני אוסיף, זה לא כתוב כאן, אבל יש מבחן מתי האהבה היא כזאת. אהבה כזאת בקלות יכולה להפוך לשנאה. אם השני פתאום לא ממלא את הציפיות שלנו, יכולה להפוך לשנאה. והמקרים הקשים ביותר של שנאה הם לפעמים איפה שהייתה קודם אהבה גדולה, וקרה משהו וזה הפך לשנאה גדולה. אז זו אינדיקציה שזאת הייתה אהבה שלגמרי באה מאגו. לעומתה יש את האהבה שהיא לא באה מאגו. זאת אהבה שהיא פשוט אוהבת. ולא מחפשת שום דבר בתמורה, ולא מצפה לשום דבר בתמורה. אז לזה הוא אומר, אנחנו קוראים בקטי. וכשיש לו בקטי, הוא חווה בקטי גם אם הוא לא מקבל שום דבר בתמורה. זה לא תלוי בכלום. זה לא צריך סיבה. לא צריך סיבה לבקטי. ואולי כשמופיעה בקטי כזאת, היא אינדיקציה לזה שאדם יש לו כבר מידה של תובנה לחלק העמוק יותר שלו. או לחלק העמוק יותר של האובייקט שאליו מכוונת הבקטי. אם זה האל, אם זה הלמה, שיש יותר מגע עם חלק עמוק יותר. עכשיו הוא אומר, במובן גבוה יותר, אי אפשר בכלל לדבר על אהבה לאדם אחר, כי הנה תראו מה הוא אומר. כל אחד שאנחנו פוגשים, אפילו האל שאנחנו מתכוונים אליו, וכך הלאה, הם כולם באים מאיתנו. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, הם לא קיימים. אנחנו נתווכח איתו, אבל אנחנו לא נסתור אותו, אנחנו רק נעדן אותו. הם לא ממש קיימים מצד עצמם, צריך להוסיף. אז כל האהבה שיש לנו היא בעצם אין לה כיוון, היא נראית כאילו שהיא מכוונת למישהו, אבל המישהו הזה בא ממני. אז בעצם הוא אומר, הבקטה, אהבה יוצאת ממנו וחוזרת אליו. כי האובייקט שלו זה הוא עצמו. הוא אומר, אהבה שבאה מאגו כובלת אותנו, היא סופית. בקטי, אהבה עוצמתית, שלא מצפה לתמורה, ומובילה אותנו אל האינסופי. הראשונה מקבילה, בעוד שהשנייה פותחת. בקטי, או אהבה כזאת שלא באה מאגו, לא תלויה בתכונות של יופי או של ממון או של אהבה אצל השני שאליו היא מכוונת. היא לא פונקציה של תכונות של האובייקט השני. הבקטה חווה את האהבה שלו גם אם הוא נדחה, אם השני דוחה אותו. וזה בעצם מבחן לכנות של הבקטי. אם האובייקט שכלפיו מכוונת הבקטי, נגיד, דוחה אותי ואני עדיין נשארת אוהבת, זה מבחן לכנות של הבקטי. פה הוא מצטט מבקטה הודי בשם רסה קאן, שאומר, בקטי היא מקור לכל מתיקות. היא אינה תלויה בנאורים, בחסד, ביופי או בממון. היא אינה מוכתמת בשום אינטרס עצמי או במחשבות של רווח אישי. זה הציטוט. והוא מוסיף שאהבה שבאה מאגו דואכת די מהר עם הזמן, בעוד שבקטי הולכת ועולה כל הזמן, בכל רגע ורגע. מתעצמת בכל רגע ורגע. ועכשיו הוא אומר, הנה ציטוט, מהי הדרך להצליח בבקטי יוגה? איך נצליח בבקטי יוגה? הדרך להצליח בבקטי יוגה היא התמסרות מוחצת או מהממת אל האובייקט שלנו, האל או הגורו. וזאת הדרך אל הנשגב. ככל שהכמיהה שלנו גדולה יותר, כך יותר מהר נצליח לעבור מעבר למיינד הארצי הנחות, וכך יותר מהר נמצא את עצמנו בחוויה שהיא מעבר לחוויה היומיומית שלנו, והטרנסנדנטלי, אנחנו נגיד במנדלה. ופה יש סיפור. מישהו שאל אותי קודם שאלה והבטחתי שאני אתן תשובה. הנה התשובה. תלמיד בא למורה שלו ושאל אותו איך אוכל לראות את הנשגב. המורה אמר לו בוא איתי והביא אותו לשפת אגם. כשהגיעו לשפת האגם, הגורו פתאום תפס את החניך ודחף אותו למים. והחזיק לו את הראש מתחת למים במשך כמה דקות. לחץ לראשו מתחת למים. והחניך נלחם בכל מעודו להשתחרר מהלפיתה הזאת כדי לנשום. ואז הגורו שחרר אותו, והוא עלה מעל פני המים. והגורו שואל, איך הרגשת? אז הוא אומר, התנשמתי ונאבקתי על הנשימה, חשבתי שאני הולך למות, הייתי נואש. ואז הגורו אמר, כשיהיה לך בדיוק את היחס הזה בכמיהה שלך אל הנשגב, אתה תמצא אותו מהר. זה מה שנחוץ. מידה כזאת של כמיהה, השתוקקות, עוצמה ברצון שלנו. אל הנשגב. ואז הוא אומר, תפגוש אותו. צריכה להיות משאלה עוצמתית ביותר. משאלת לב עוצמתית ביותר. שאיפה חזקה ביותר. הנה עוד ציטוט מחכם בשם סוואמי רמדס. אם אין בנו את השאיפה הבוערת הזאת אל הנשגב, אנחנו לא יכולים למקד את המיינד שלנו עליו. כי איפה שנמצאת האהבה שלנו, שם גם המיינד שלנו. אז הוא אומר, כמו שהקמצן כל הזמן חושב על הכסף ורק על הכסף, ככה הבקטה, הבקטה יש לו התמסרות אקסקלוסיבית אל הנשגב. זה האובייקט האחד שלו. וזאת הדרך לפתוח, הוא אומר, את המודעות שלנו, את המיינד שלנו. אנחנו צריכים לפעול, להרגיש ולחשוב כל הזמן, כל מה שאנחנו עושים, חושבים, אומרים כל הזמן, תוך מודעות אל הנשגב, אל הגורו. אלא למה? אלא האל, למקרה שזה מישהו עובד את האל. והוא הולך עוד צעד. זאת אומרת, הוא אומר כל הזמן לזכור את האובייקט הנשגב שלנו בכל מה שאנחנו עושים ואומרים ומרגישים וחושבים. ויותר מזה, כל מה שאנחנו אומרים, מרגישים ועושים וחושבים, לדעת שזה הנשגב שמדבר מתוכנו ועושה את... זה בא מהאובייקט שלנו, מהאובייקט הנשגב שלנו. לא אנחנו עושים את הדברים. אם תרצו, אם האובייקט הוא הלמה, הלמה מפעיל אותנו. המחשבות, הלמה שוטל בתודעתנו. אם זה המלאך, המלאך עושה את זה. זה לא אני. כי כשאני אומרת אני, אני בדרך כלל מזוהה עם משהו נחות וארצי. אז הוא מציע לנו דרך להשתחרר משם. זה המלאך שמפעילה אותי. הוא אומר שאנחנו מצליחים להישאר בתוך המיינד הזה, לזכור את ההתייחסות הזאת. זה מאוד מוריד את האחיזה שלנו באגו ואת הכוח של האגו עלינו. די, זה לא אני עושה, זה המלאך עושה. ולזה הוא אומר, אנחנו קוראים התמסרות. וזאת הדרך למצבי תודעה גבוהים. והוא אומר, באופן אולי מוזר קצת, מה שמעצים את הבקטי, זה דווקא היסורים. הבקטה מתייסר כשהוא נפרד מהאובייקט שלו. הוא רוצה להגיע לאיחוד עם האובייקט שלו. איחוד שמימי, אם זה עם האל, אם זה עם הגורו. וכשהוא חווה את הנפרדות, אז יש ייסורי לב ויש מועקה. ודווקא מתוך המקום המיוסר הזה והמועקה הזאת, מתעצמת הבקטי ומופיעה מודעות גבוהה יותר. אלא מה? הייסורים האלה צריכים לבוא מעומק הלב, מעומק הנשמה. זה מה שמוביל אל העצמה הזאת. זה קצת מזכיר מה שהיה לנו בשיר. אתם זוכרים? כאורג ליבי לקראתך, בתפילה לחזות בזיו פניה של המלאך. הקטע הזה, השורה הזאת האחת, מבטאת את המחשבה הזאת. כאורג ליבי, אז היסורים האלה של הנפרדות, הם אלה שמעצימים את הבקטה. הבקטה, מי שמתרגל את הבקטה יוגה, כל מה שבא אליו, כל מה שמופיע בחייו, כל מה שמופיע בעולמו, הוא תופס את זה כמתנה שנועדה להרים אותו לרמות גבוהות יותר של מודעות. מוכר לכם? כן, שפה אחרת. אני מוצאת את זה מאוד מועיל לראות את הזווית הזאת, על אותם הדברים שבעצם אנחנו אומרים אותם, אבל זה נותן לנו אשת עומק נוסף. בין אם זה ייסורים, בין אם זה שמחה, מה שבא, הכל נועד לרומם את רמת המודעות אצל הבקטה ולזרז את דרכו של הבקטה אל הנשגב. ומי שמתרגל בקטי בצורה כזאת משיג תודעה חד נקודתית, הוא ממוקד על דבר אחד, להגיע לאיחוד הזה עם האובייקט שלו. אז זו דרך מאוד נפלאה וקלה, גם לפתוח את הלב, גם לפתח ריכוז חד נקודתי, וגם לעלות ברמת המודעות שלנו, הכל ביחד. דרך מדהימה. ככל שאנחנו נהיים יותר ויותר מודעים, ככל שהמודעות שלנו גדלה, הבקטי שלנו תגדל מעצמה, באופן טבעי. ככל שהנגעים שלנו נרגעים, ככל שהתפיסות השגויות שלנו מרפות, ככה הבקטי מעצמה יכולה ללבלב. ככל שההבנה שלנו מתעמקת, הבקטי שלנו מתעמקת. הוא מתאר פה תהליך כזה של התעצמות. ותוך כדי התהליך הזה, אדם נהיה עטוף בזרם תמידי של בקטי. כל הזמן הבקטי מציפה אותו. והזרם זורם באופן רצוף, ללא הרף, ובאופן ספונטני. הוא משווה את זה לזרימה של נהר הגנגס. הוא מצטט מכתב שאומר, כאשר אדם חושב על הנשגב, באותו האופן שבו מוזגים שמן בצורה חלקה מקד אחד לקד שני, כשהמחשבה הזאת היא כזאת רצופה וחלקה, הוא אומר, מתעוררות אהבה ועונג שמעבר לכל תיאור. אז זאת בקטי מאוד אינטנסיבית. אין יותר מחשבות על האני הקטנה והמוגבלת, יש רק מחשבות על הגורו, על הסמל הזה של האינסופי, של הטבע האינסופי שלנו. כשההשתוקקות והשאיפה הזאת של הבקטי צוברים את העוצמה הזאת, אז אנחנו באופן אוטומטי מזמינים אלינו את השכינה, את התובנות, את ההערה ואת העונג. אלה באים מעצמם. וכשזה קורה, כל ההוויה שלנו עוברת טרנספורמציה. כל מי שאנחנו עובר טרנספורמציה. וזה הכוח של בקטי שהיא מאוד עוצמתית ומרוכזת. אז כשבאות התובנות האלה וההערה הזאת, הוא אומר illumination, לא enlightenment, אז זה מאותו שורש של אור, אבל לאו דווקא ההערה של הבודה. התרוממות. כשאלה באים, אלה מעצימים את הבקטי ומקטינים את האגו. ואז בא עוד יותר שכינה, וזה נהיה ספירלה עולה כזאת. הכוח של האגו יורד, הכוח של הבקטי ושל התובנה ושל החוכמה הולכים ומתעצמים, ואנחנו תואמים את הטעם המתוק של השכינה. כשאנחנו תואמים אפילו פעם אחת, לא נשכח יותר. משהו משתנה. והטעם הוא כל כך מתוק, שאנחנו משתעבדים לו. זה כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו פוגשים את האסנס המתוק הזה, וזה כל מה שאנחנו רוצים. הוא אומר שאם אדם מתחיל להרגיש אפילו קצת בקטי, אפילו קצת, לא חשוב כמה קצת, אפילו טיפה, הוא אומר, הוא כבר בדרך. תואמים קצת בקטי, את האהבה התאורה הזאת, הבלתי מותנית, שלא מצפה לשום דבר בתמורה, ושלא נרתעת אם אנחנו נדחים, או אם לא מחייכים אלינו חזרה, או אנחנו תואמים רק קצת מזה, הוא אומר. אנחנו כבר הפלגנו, יצאנו לדרכנו בדרך, לטהר את המיינד שלנו מכל הקונפליקטים שיש בו, מכל הפוביות שיש בו, וכל האי-תואר שיש בו, וכל הנגעים שיש בו. זה מתחיל את הדרך. לקחת את הזרע הקטן הזה, השביבים האלה הקטנים, אם הם מופיעים, וללכת איתם, ללכת בעקבותיהם, הוא אומר. וזה יהיה אמצעי להרגיע את כל התנודות והסוערות של המיינד שלנו, לסלק בעיות מנטליות ולמקד את המיינד שלנו. וזה מצידו עוזר להתמיר אישיות שהיא אולי לא ברורה כל כך ואולי לא נקייה כל כך למשהו שהוא צלול ובוהק, זוהר. כאילו הוא אומר, הכל יהיה בסדר. אם אתם לוקחים את השביבים האלה של האהבה הזאת שהיא לא באה מהאגו, וזורמים איתם ונותנים להם להוביל אתכם, הכל בסדר. אתם כבר עליתם על הדרך. ולא צריך לפחד יותר. והוא מזכיר פה מה שנקרא הבעיה מודרה. שמעתם על הבעיה מודרה? זה מודרה כזאת של מרפק ליד הגוף, והיד פונה ככה כלפי חוץ. לפעמים מראים את הבודה במודרה הזאת. זה המודרה של היעדר כל פחד. לבודה אין כל פחד. והוא מביא את זה פתאום כאן. כאילו אם אתם הולכים בעקבות הבקטי, די, כבר אין לכם מה לפחד, כי אתם בדרך לתהר כל מה שמפחיד אתכם, כל מה שמציק לכם, כל מה שגורם לכם סבל. זה כאילו להשרות ביטחון ושלווה. זה יד ימין עשה את זה. לפעמים יש שמראים את אותה המודרה, אבל האמה קצת כפופה קדימה. אז או שכל האצבעות יחד, או שהאמה קצת קדימה. אז אתם יכולים אולי להזכיר לעצמכם, כשאתם מרגישים במצוקה או משהו מוכן, תזכרו במודרה. זה כאילו כל המחשבות הרגילות שלנו, כל עוד לא רכשנו חוכמה, הן לא נכונות, הן שגויות, הוא אומר את זה. הן שגויות. ואנחנו מלאים באי הבנות ובשגיות ובסיפורים ובפוביות ופחדים וכל זה. מה כל זה ייעלם, כל זה יירגע. זה מה שהמודרה הזאת אומר. הכל פרפקט. אנשים אומרים, הכל פרפקט. כן. והבקטי מחברת אותנו לשם. הבקטי היא החיבור אל המקום הזה. הבקטי מטהרת את המיינד שלנו. ופה יש ציטוט מסנט ג'ון אוף דה קרוס, שזה היה קדוש נוצרי ידוע. והוא כתב ספר בשם, אני חושבת הזכרנו אותו כבר בעבר, בהקשר הזה, Dark Night of the Soul, הלילה החשוך של הנשמה. ופה יש ציטוט מתוך הספר, שאני מאוד אוהבת. הוא אומר שהידע הזה של אהבה, הוא לא משתמש במילה בקטי, אבל מתכוונים לבקטי, הוא מטהר, והוא פועל על המיינד, באופן שמטהר אותו ומכין אותו אל האיחוד המושלם. והוא אומר, זה קורה באותו אופן שבו האש פועלת על העץ שאנחנו משליחים לתוכה ומתמירה אותו. בואו נעשה את ההדמיה הזאת בעיניים עצומות. אז דמו שאתם יושבים על יד מנורה, ואתם מסתכלים על גבול עץ שבוער בתוך המדורה הזו. אז קודם כל, הגבול עץ, אם הייתה בו לחות קודם, אז האש מייבשת אותו. והוא נפטר מכל הלחות שהייתה בו. האש ממשיכה לפעול על העץ, והוא משחיר. הוא נהיה שחור וכהה ומאבד את צורתו. אולי אפילו מדיף ריח לא נעים. האש ממשיכה לעבוד על העץ, מציתה אותו. עכשיו שהוא כבר יבש לגמרי וכבר מושחר, עכשיו הוא ניצט, והוא מתחיל להפיץ חום. הוא ממשיך לבאור, ובסופו של דבר, האש מתמירה את העץ לטבע של האש, הוא עצמו הופך לאש. הבול עץ זה המיינד שלנו, והאש זה הדרך הרוחנית שלנו, וזה איך שהדרך מתהרת אותנו בהדרגה. קודם אנחנו מסירים שכבות של לחות, אחר כך אנחנו מתחילים לאבד את הצורה הישנה שהייתה לנו, אחר כך אנחנו מתחילים להתחמם, ובסופו של דבר אנחנו הופכים אל הנשגב. וכל המיינד וכל הגוף עוברים טרנספורמציה ומתוהרים. והתהליך הזה של הבהרה ההדרגתית, כל מתרגל עובר אותו. קודם צריך להסיר את השכבות החיצוניות, שזה פה מסומל על ידי הלחות. אחר כך צריך לעבור את התהליך המייסר של איבוד צורה, כשאנחנו מאבדים את הדברים שקבלו אותנו, שגרמו לנו להיות ארציים וסובלים. ובסופו של דבר אנחנו הופכים על הטבע של הלמה, או של הנשגב, או של המלאך. אתם יכולים לפתוח את העיניים. אז בקטי יוגה היא כזאת. בקטי יוגה היא דרך כזאת שמתמירה אותנו באופן הזה, ומתחילה להסיר מאיתנו שכבות שכבות של בורות, של פסולת, של נגעים והדרגה. בהתחלה אנחנו לא מזהים אפילו את כל השכבות האלה שנמצאות בנו. אנחנו אפילו לא מודעים לכל הזוהמה הזאת שנמצאת בנו, במיינד שלנו. והדרגה, כשאנחנו מתחילים לתרגל, הרגישות שלנו גוברת, ואנחנו מתחילים להכיר את זה. אנחנו מתחילים לזהות את האי תוהר, ואנחנו מפתחים סלידה ממנו. אנחנו רוצים להיפטר מהאי תוהר, אנחנו רוצים להתנקות. זה השלב שבו האיתור מתחיל, הזוהמה מתחילה לעזוב אותנו, להשתחרר. אבל אנחנו לא יכולים לעבור אל המודעות הגבוהה בלי שקודם נסלק את כל ההפרעות האלה. בדיוק כמו שהעץ לא יהפוך לאש לפני שיפטר מכל הדברים שמאפיינים אותו כעץ. לפני שיתוהר מהלחות, למשל, שבמקרה הזה היא מסמלת את הזוהמה שבמיינד שלנו. התהליך הזה שבו אנחנו מתארים את המיינד שלנו בדרך הרוחנית או בדרך הבקטי, הוא לא תהליך קבוע. יש בו תנודות, יש בו עליות וירידות. יש תקופות של סי, שבהם יש לנו בקטי חזק, מודעות חזקה של בקטי, ואחר כך אנחנו שוב נופלים. ואז צריך שעבור עוד שלב של טיהור, כי הוא עכשיו ברמה עמוקה יותר, אבל יש עוד שלב ועוד שלב, עוד רמה, עוד קליפה. כל פעם יש את השלב הבא לתאר. והתהליך הוא לא לינארי. יש התעלות, אחר כך יש נפילה, כך עוד פעם. אותו קדוש נוצרי, סיין ג'ון אוף דה קרוס, אומר, אש האהבה שוב באה ומתקיפה את זה שצריך לעכל את כל הזוהמה המנטלית שלנו לרמה הבאה של טיהור. זה מתבטא בחיים שלנו בזה שאנחנו שוב נופלים לרמה של יסורים, שאנחנו לא מרוצים מעצמנו, שאנחנו מרגישים אולי שערה מנטלית, או מרגישים לא טוב עם עצמנו. הוא אומר, זה נחוץ. הוא אומר, השלב הזה נחוץ כדי לעבור אל המקום הבא. אנחנו צריכים ליפול כדי לעלות. אנחנו צריכים להכיר. זה כאילו מציף אל פני השטח דברים שהיו חבויים עמוק, רמות עמוקות יותר של איתור, ואת אלה עכשיו אנחנו מעכלים באש אהבה. אז לא לבעל כשזה קורה לכם. עכשיו קיבלתי מכם הרבה מכתבי שקפות עם כל הדברים האלה. זה חלק מהתהליך. זה חלק מתהליך. ותודה רבה לצוות הנפלא שלנו, שעזר לכולנו להיכנס לשלב הבא של התהליך, על ידי זה שהם עברו אותו, ועוברים אותו, ושיתפו כל כך בכל הלב, ומאפשרים לכולנו לעשות את התהליך. אז זה בסדר. אתם לא נפלתם מהדרך, זה חלק מהדרך. רמות הולכות וגדלות של אי-טוהר, מתוהרות בצורה כזאת. וזה לוקח זמן, זה תהליך שלוקח זמן. ובדרך הבקתי, הבקתי הולכת ומתגברת. בתוך כל זה, האהבה הולכת וגוברת. וסנט ג'ון אוף דה קרוס אומר, בשפה הנוצרית הוא אומר, הנשמה לא מצליחה להשיג את האהבה הנשגבה עד שהיא לא עברה דרך כל השלבים האלה, שלבים רבים של התנסויות ושל שערות ושל מערבולות וטיהור. אז יש עוד שלב של שערה ושל מערבולת ושל זרמה שצף ומתוהר על ידי האהבה. המטרה של בקטי יוגה היא לתעל את ההשתוקקויות שלנו, את האמביציות שלנו, את התגובות הרגשיות שלנו השונות למה שקורה לנו. כל זה מתועל אל תוך התחושה של הבקטי. כל זה הופך לבקטי. ועל ידי שזה הופך לבקטי, זה מחסל את כל השערות האלה במיינד שלנו, ומביא אותנו למיינד חד נקודתי. כל הקולות השונים שמטלטלים אותנו במיינד שלנו, כולם ביחד, מתחילים לזרום יחד. במקום שכל סוס ימשוך לכיוון שלו, הם מתחילים לאט לאט לרוץ ביחד בתהליך הזה של אהבה, עזה, שמזכך אותנו. ופה יש ציטוט בכתב הינדו שקרישנה אומר, אנחנו אולי נמשכים לאובייקטים שונים, משתוקקים לאובייקטים שונים, ואולי עוד לא השגנו שליטה מלאה במיינד, אנחנו רואים דברים משתוקקים אליהם, או רואים אנשים ומשתוקקים אליהם, אבל אנחנו לא נשלטים על ידי זה יותר. כי מה שמגן עלינו, זה ההתמסרות הזאת, הבקטי. עדיין יש את הדברים הנחותים ומופיעים, אבל הם כבר לא גוברים עלינו. אנחנו בשליטה. לא אנחנו בשליטה, הבקטי בשליטה, ההתמסרות בשליטה. והוא משווה את זה כמו שהאש גדלה בהדרגה מלהבה קטנה לאש יוקדת ושורפת את הדלק שלה, את העצים, מה שזה לא יהיה. ככה ההתמסרות, ההתמסרות שורפת את כל המכשולים. הם הדלק שמלבה את האש של הבקטי. שוב, זה הופך את המיינד לחד נקודתי וטהור. וכלי ראוי, כלי טוב, לקלוט את השכינה, את החסד, את ההערה באלף, את התובנות, את העונג. אבל קודם צריך להביא את ליבנו, הוא אומר שהכל יזרום באותו כיוון, שכל הקולות השונים האלה ילכו יחד. הבקטי מתמירה את הפרט מן הגס, אל העדין, אל המעודן. במסורת ההינדו הם מדברים על שלוש הגונות. יש את התמאס. תמאס זה מסמל מצב של אינרציה וכבדות ובורות. זה התמאס, זה המצב הנחות יותר. אחריו יש רג'ס. רג'ס זה מסמל, זה גם תשוקה, זה גם פעילות מוגברת, אנרגיה חזקה. זה רג'ס. ואז יש את הסטווה, שזה המצב המתוהר של שקט, של שלווה, של פתיחות. אז הוא אומר, הבקטי מעבירה אותנו דרך השלבים האלה. היא מתמירה את התמאס, דרג'ס, את הרג'ס לסטווה. ואנחנו נהיים בהדרגה יותר רגישים, יותר פתוחים, יותר קולטים, יותר מודעים. התחושות שלנו מתעדנות. והמצב הזה של סטווה די קרוב למצב של בקטי. מה שמאפיין סטווה זה שמחה, תובנה של מי אני, שלווה, סביות רצון, עונג, ובקתי בלתי מעורר לעבר האובייקט הקדוש. והמתרגל נהנה מעונג בלתי פוסק. אז כל הדברים האלה מצביעים לקשר הדוק בין בהירות, צלילות של התודעה, ובין בקתי, אהבה. ופה הכוונה לבקתי ספונטני, לא כזה שאנחנו מייצרים באופן מלאכותי. ככל שהמיין שלנו טהור יותר, ככה מתעצם הזרימה של הבקתי, והמיין נהיה מאוד חד נקודתי. הריכוז נהיה עוצמתי ביותר. קרישנה אומר שוב, וקרישנה בציטוט הזה הוא האובייקט של הבקתי. המתרגל מכוון את הבקתי לקרישנה. הוא אומר, הזרם הבלתי פוסק של התודעה לעברי, כשרק מזכירים את שמי ואת סגולותיי, כשמשלבים את הזרם הזה הממוקד עם אהבה, זה המהות של בקתי יוגה. אני אגיד עוד פעם, מה המהות של בקתי יוגה? זה כשלוקחים מיין שהוא חד נקודתי ומכוון באופן ברור אל אובייקט האהבה שלנו, וזה ביחד בא עם האהבה שלנו. אז המיינד החד נקודתי מכוון אל הנשגב יחד עם האהבה, זה הבקתי יוגה. וכמובן זה לא חייב להיות כלפי קרישנה, זה יכול להיות כלפי המלאך או כלפי הגור. אז זה בקתי שהוא כזה חד נקודתי, מכוון באופן מאוד ממוקד. בקתי כזה מייצר פלאים, הוא אומר, מייצר ניסים. אז יש כאן הבטחה. יש כאן הבטחה שהבקתי יכול להוביל להרמוניה מנטלית מושלמת והרבה יותר. והבקתה שפיתח את הבקתי בצורה כזאת עוצמתית, ממריא לממדים מאוד גבוהים של המודעות, ואל העונג ואל הידע. אוקיי, וזה נפסיק היה. כן, תציבי שם.
תודה. אולי זה משהו שיש רק אצלי, אבל אני אשאל בכל זאת. אין באפר שיש בין הראש ללב, ואיך... איך עוברים דרכו? איך ממיסים אותו? איך?
מה שאני רוצה להגיד בקיצור, זה מה שבעצם אמרנו, שאת לוקחת את השביבים הקטנים של בקתי, שאת פוגשת, ואת בטח פוגשת אותם בתרגול. וכשבא אחד כזה, את רוכבת עליו, את מעצימה אותו, את משקה אותו עם ההתכוונות שלך, עם הבודיצ'יטה שלך. עם הרצון שלך להפוך למי שמסוגלת להיות מושיעה של כל הברואים, את משקעת אותו, ואת לוקחת את השביבים האלה, והם יגדלו איתם. שזה הבודיצ'יט.
תודה.
למה קדושה? תודה. הדיבור הזה מאוד מדבר אל ליבי, והדגש שלו הוא הכמיהה והאהבה. אבל אני מוצאת ש... בתהליך שאני עוברת בלימוד, אז יש פחות דגש על האהבה ויש יותר דגש על המשמעת, על הריסון, על הדברים שצריך לעשות. איך זה הולך יחד?
זה נכון שמה שאנחנו מלמדים הוא לא רק בקטי. זה באמת, התרגול כל כך פשוט, אבל להגיע לעוצמות האלה בכלל לא פשוט. כי אנחנו קודם צריכים להרגיע את כל החומה האדירה הזאת של הנטיות האנוכיות שלנו. ואת זה צריך אולי לעשות על ידי תרגולים אחרים קודם. אחרת לעולם לא נגיע למקומות התיאורים האלה. אז יש כל היוגות האחרות שנחוצות, כדי לטהר אותנו מספיק להגיע למקום הזה. אני חושבת שהשילוב של הלימוד על הנדרים ועל המשמעת ועל החוכמה וכך הלאה, ביחד עם בקטי, הוא עוצמתי פי כמה, כי הוא מתקיף את האויב מכמה כיוונים. אבל גם אם עושים רק בקטי, זה אפשרי, אבל זה צריך להתפתח לעוצמות אדירות, כמו שהוא מתאר שם. זה צריך להיות, הכניעה צריכה להיות כמו מי שדוחפים לו את הראש מתחת למים, הוא נאבק להשתחרר. זה צריך להיות כזה, כדי שבקטי לבד ייקח אותך לשם. וזה קשה להשיג מידה כזאת של עוצמה. אז אנחנו מלווים את זה בכיוונים שונים, ואנשים שונים התמקדו באספקטים שונים של התרגול, לפי נטיות ליבם ולפי מה שמקדם אותם הכי מהר.
תודה רבה.
בחמה ולבנה היא עטויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה, וליבי ירחנה והגישנה כגן של עדנה תיארה. וליבי ירחנה והגישנה כגן של עדנתיה. אוי תנו בך לא תזכה כל מריאה, בעולם שכולו תורה ידאגו לתנם דלה כאן יתיה. עשייתי זוכה ישימו נא כולך אל הבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא יזכו בגופים נצגבים אשר משני אלוהם נובים, ובכך לא יזכו בגופים נצחים אשר משני אלוהם נובים.